תפריש למים. שני קטעים, אחד בתפריש למים זין. תפריש למים זין. הקטע השלישי. זכור את יום שבת לקדשו, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. אז מה פירוש ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך? אז הוא מביא את פירוש רש"י. רש"י פירש שיהיה כאילו כל מלאכתך עשויה. מה הכוונה ששת ימים תעבוד עשית כל מלאכתך? מה, התורה מצווה אותך לעבוד בששת הימים? ומה זה ועשית כל מלאכתך? אז רש"י אומר שהכוונה היא בשבת תרגיש, גם אם לא עשית כל מלאכתך, אבל תרגיש שיהיה כאילו כל מלאכתך עשויה. הרוח חיים פירש שהיא ברכה. שבששת ימים תוכל לעשות את כל מלאכתך. לא תצטרך לעבודת יום השבת. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, לא תצטרך לעבוד ביום השבת. והאמת הוא אומר, כי זאת ההוכחה, היא על ידי זה שנעשה בעיני... אז הוא אומר, הוא אומר שלמעשה רש"י והאורח חיים משלימים אחד את השני. הברכה על ידי זה שנעשה בעיני האדם כאילו כל מלאכתו עשויה. ואינו מערער אחר מלאכה בעבור רצון המקום ברוך. על ידי זה נעשה מלאכתו באמת באין מחסור. וזהו בהקדמת, או, התורה הקדימה, זכור את יום השבת לקדשו. מתי לזכור? זכור את יום השבת לקדשו. אז אומר, הנה הסחירה היא בכל. זאת אומרת, בשבת אתה לא צריך לזכור, כי בשבת אתה כבר נמצא בשבת. אתה צריך לי. אז חובת הסחירה היא כשאתה רחוק מה... מתי יש עניין להיזכר? להיזכר אז כשאתה עדיין לא בתוך הזמן. זהו בהקדמת זכור אותי יום השבת לקדשו. והנה הסחירה היא בכל. כי בשבת הוא עצם היום. רק בימי המעשה צריכים לזכור את יום השבת. ועל ידי זה נתווסף, הכוונה מתווספת ברכה במעשים, שאדם זוכר. אז הזיכרון מביא לברכה. פירוש, שגם בימי המעשה שצריך לעסוק במעשים ומלאכות גשמיות, אין ברירה. האדם צריך יש לו עניינים גשמיים לעסוק בהם. אז שגם דיני המעשה שצריך לעסוק במעשים ומלאכות גשמיות, מכל מקום צריך שיהיה השתוקקות האדם לשבת. זה הפירוש, זכור את יום השבת. הזכירה של יום השבת אומר, זה לא רק מצווה לזכור את היום, אלא הזכירה של יום השבת זה שכשאדם נמצא תחת העול של העניינים הגשמיים, תהיה לו השתוקקות לרוחניות. וההשתוקקות לרוחניות באה לידי ביטוי בזה שאדם רוצה כבר להגיע לשבת. השתוקקות לשבת. מכל מקום צריך שיהיה השתוקקות האדם לשבת. שיהיה עליו לעול ולמסע מה שצריך לעסוק בזה. זאת אומרת, הוא מצד אחד עוסק בעניינים גשמיים, אבל הוא משתוקק כבר להגיע לשבת. העיסוק בעניינים הגשמיים הוא עול עליו. זה מסע. ומכל שכן, אם אדם חי בתחושה כזאת, שהוא רוצה כבר להגיע לשבת, העובדה שהוא נמצא בתוך ימי המעשה היא עול עליו, מכל שכן להיות מוכן לבטל מעשה, כן? להיות מוכן, אם אדם משתוקק לשבת, אז אם יש לו את ההזדמנות לא לעסוק בימים הגשמיים, זה בשבילו הצלה, מכל שכן להיות מוכן לבטל מעשהו, שיהיה כאילו מלאכתו עשויה. אם היה רצון המקום שישבות ממלאכה, אז הוא מבטל את עצמו מלהאר אחר מלאכה. כשאדם מגיע למדרגה כזאת, זכרו זאת, יש ברכת השבת במעשיו. והגמרא אומרת, הרי כתוב, זכור ושבתו בדיבור אחד מהם. בדיברות האחרונות כתוב שבתו, בדיברות הראשונות כתוב זכור. הגמרא אומרת, כל שישנו משמירה, ישנו מזכירה. כל שישנו משמירה, הכוונה היא, כל שישנו בלבים של שבת, ישנו בעשים של שבת. הגם שהעשים של שבת הם עשים, למה נפקא מינה, הגמרא אומרת? נפקא מינה למשל, לנשים, שנשים פטורות במצוות עשה, נשים, אישה פטורה במצוות עשה שהזמן רבה. אבל מצד שני היא חייבת בקידוש. מדוע היא חייבת בקידוש על מצוות עשה שהזמן רבה? התשובה היא, כל שישנו משמירה, ישנו מסחירה. כיוון שאישה בלבים של שבת ודאי חייבת, מצוות עשה שהזמן קרמה אישה פטורה, מצוות לא תעשה, בין שהזמן קרמה ובין שאין הזמן קרמה אישה חייבת. כיוון שהיא ישנה בלבים, ישנה בשמור, אז היא חייבת גם בזכור. אז אומר השפת אמת, וזה עניין, כל שישנו משמירה, ישנו מסחירה. אז הוא אומר, מה זה נקרא שמירה? פשט, אז כמו שאמרתי, פשט פשוט, מי שישנו בלבים. אבל אומר השפת אמת, על דרך הדרוש, על הפסוק. ביעקב אבינו כתוב, כשהוא שמע את החלום של יוסף, כתוב, ואביו שמר את הדבר. מה זה שמר? שמר אומר רש"י, ציפה שיגיע. זאת אומרת, אז רואים שהמושג שמירה זה ציפייה, השתוקקות. אז הוא אומר, זה הכוונה. וזה עניין כל שישנו בשמירה, ישנו בשכירה. ושמירה היא ההשתוקקות לשבת. זאת אומרת, אז הוא הרי הסביר שהזכור את יום השבת זה לא רק לזכור. הזכור את יום השבת זה להשתוקק שיגיע, כן? אבל איפה זה כתוב? זה כתוב בשמור וזכור. כל שישנו בשמירה ישנו בשכירה. כן. אז זה קטע אחד. הקטע שני, הקטע הבא, במדרש, דורש את הפסוק מתהילים. עלית על המרום, שבית השני, לקחת מתנות באדם. אז אומר המדרש, כתוב, עלית על המרום, על משה רבינו זה כתוב, עלית על המרום, שבית השני, לקחת מתנות באדם. אז המדרש שואל, כביכול יש פה סתירה בפסוק. המושג מקח, הכוונה היא מקח וממכר. מקח וממכר זה מכירה. אז לקחת זה מקח. מתנות, מתנה זה לא מכירה. מתנה זה מתנה. יש הבדל בין מתנה למכירה. מכירה ומכירה זה הקנאה באמצעות תמורה. אתה משלם עבור הדבר שקנית. ומתנה אתה לא משלם, קיבלת אותו ממתנה. אז זה שאלת המדרש. כתוב שמשה רבינו עולה למרום, הוא לוקח מתנות. אז אם הוא לוקח, זה לא מתנות. ואם זה מתנות, הוא לא לוקח. זה הסתירה. אומר המדרש...
מתנות אתה מקבל?
לא שומע.
מתנות אתה מקבל?
אתה משלם או מתנה?
לא לוקח.
אתה לא משלם. אתה מקבל.
זהו.
בלקיחה, אז הוא אומר ככה, התורה בלקיחה ניתנה. נו, אם בלקיחה, זה מקח וממכר, כמו שאמרנו. יכול שצריך ליתן דמים, יכול, אומר המדרש, שיצטרך לשלם, תלמוד לומר מתנות, התורה ניתנה. פירוש, מה הכוונה? יש אדמינה שיצטרכו לשלם, הכמה שמענן שהוא לא צריך לשלם, אבל מה המשמעותי? פירוש. אומר השפת אמת, כי ודאי התחלת הכל צריך להיות במשפט על פי עבודת האדם. ודאי התחלת הכל, זאת אומרת, הפירוש הוא ככה, יש מושג של כי התורה זה מתח, זה קניין, וזה קניין רוחני, אבל כמו כל קניין, כשאדם רוצה לקנות, אתה רוצה לקנות, בא לקנות דבר שמוכרים לו, הוא צריך לשלם. בלי לשלם אין אפשר, אין לקח ומקר, בלי תשלום. אם אין תמורה, אין לקח ומקר. אז גם בשביל התורה, אדם צריך לשלם. אומר השפת אמת, כי ודאי התחלת הכל צריכה להיות במשפט על פי עבודת האדם. ועל זה אמרו כל התחלות פשוט. מה התשלום? הקושי, בהתחלה. ואמרו, פיתחו לי פתח כנקודה של מחט. שכשאדם זורק קצת, אז אומר, ההתחלה קשה. אבל אחר כך, יש שלב שבו זה עובר מרמה של מקח לרמה של מתנה. זאת אומרת, השלב הראשון הוא מקח. אדם צריך לשלם. גם אדם בשביל תורה צריך לשלם. וישראל בשביל תורה גם כן, הם צריכים לשלם. אז לכן כתוב לקחת. אבל הפסוק אומר, לקחת מתנות. בהתחלה אתה משלם. בהתחלה זה במישור של מקח וממכר. אבל אחר כך זה הופך להיות מתנה. יש שלב שבו זה הופך להיות מתנה. גם שהוא אומר, פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אתה צריך לפתוח. ההתחלה היא מאיתנו. ההתחלה היא מאיתנו, והפירוש מאיתנו בתמורה. אבל אחר כך אדם זוכה לכך שהוא מקבל את הכל במתנה. זה מה שהוא אומר. שכשאדם זוכה קצת לדבקות התורה, שוב, מצד התורה עצמה, היא מתנת חינם. ושורש הדברים, הוא אומר, שורש הדברים, כי בתחילה מתנהג הכל במידת הדין. איך כתוב על בריאת העולם? קדוש ברוך הוא, כתוב, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. תחילת הבריאה היא מידת הדין. אלוקים זה מידת הדין. אבל איזה כתוב? ביום עשות השם אלוקים, ארץ ושמיים. השם אלוקים. אז אומרת הגמרא במדרש, קדוש ברוך הוא רצה לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף מידת הרחמים ומידת הדין. אז מה רואים? רואים שהסדר הוא קודם מידת הדין. רק אחרי שבשלב היותר מאוחר, אז זה עובר לשתף גם את מידת הרחמים. הוא אומר, אותו דבר גם כאן. שורש הדברים, כי בתחילה מתנהג הכל במידת הדין. אחר כך משתתפת עמו מידת הרחמים, כמו שכתוב בעניין בריאת העולם, וכן בכל העניינים. כדי לאל, פרשת שמות וערה, כי כל אלה הם המדרגות זו למעלה מזו. כי בוודאי, מי שהקדוש ברוך הוא מתנהג במידת הרחמים, יש לו שייכות במקום הזה שאין שם המידה לפי שכר מעשה האדם. זאת אומרת, מה המשמעות של מידת הרחמים? מה המשמעות של מידת הרחמים? מידת הרחמים. מידת הדין הפירוש הוא, זה מותאם. המושג מידת הדין, הפירוש הוא, יש התאמה בין ההנהגה של מעלה להנהגה של מטה. אותו יחס, זה נקרא מידת הדין. אותו יחס קיים בין ההתנהלות של האדם להתנהלות שמתנהגים איתו. מידת הרחמים הפירוש הוא, אין יחס. אין יחס. זאת אומרת, ההנהגה עם האדם, היא לא לפי המעשים שלו. כי לפי המעשים שלו לא היו צריכים להתנהג איתו ככה. זה מה שהוא אומר. אין שם המידה, כשמתנהגים עם אדם מידת הרחמים, אין שם המידה לפי שכר מעשה האדם. אומנם, אבל כדי להגיע, אומר השפת אמת, כדי שהאדם יגיע שבאמת יתנהגו איתו במידת הרחמים, אומנם למצוא שייכות, וזאת המדרגה הוא על ידי יגיעה רבה ויראת השם. זאת אומרת, איך אדם זוכה להגיע שהתנהגו איתו מידת הרחמים, זה מוכרח להתחיל מהאדם. ההתחלה מוכרחה להיות ממנו, כמו שהוא אומר, הוא על ידי יגיעה רבה ויראת השם. אם אדם על ידי יגיעה, האדם מתייגע ויש בו יראת שמיים, הוא זוכה לכך שהתנהגו איתו מידת הרחמים. שמזה זוכה אחר כך למידת הרחמים, שהיא עיקר התורה. שעל זה נאמר, היא עיקר התורה, זה מה שכתוב, מתנות. המתנות, התורה ניתנת, הוא אומר, המתנה של התורה זה מידת הרחמים. אבל בשביל שתחול מידת הרחמים, צריך התחלה של מקח, התחלה של מידת הדין, זה מה שהוא אומר. שעיקר התורה, שעל זה נאמר במתנה ניתנה, וזה מה שכתוב, לקחת מתנות באדם. לקחת, השלב הראשון זה לקחת. השלב השני זה מתנות. לקחת ואחר כך מתנות.
כמו שנגמר לב.
כן.
כמו שנגמר לב.
עכשיו נעבור ל... כתב משמם בקטע השני, בקטע השני או שלישי, בקטע השלישי. המדרש דורש על יתרו את הפסוק כבוד חכמים ינחלו, כך כתוב, כבוד חכמים ינחלו. כשאתה קורא את הפרשה, באמת, רש"י, איזה כבוד תתכבד יתרו, כן? ויצא משה לקראת חותנו. אז חז"ל אומרים, מי רואה אותו? מי רואה את משה יוצא ולא יוצא אחריו? כל עם ישראל יוצא לקראת חותנו, זה מה שהוא אומר. אז אומר המדרש, כבוד חכמים ינחלו. מה הפירוש? אז הוא אומר כך, העניין, כי יתרו הביא בחוכמתו עניקות הבורא יתברך. זאת אומרת, יתרו באמצעות החוכמה שלו זכה להביא את עניקות הבורא יתברך. עד שאמר, אתה, כמו שרש"י מביא, אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוהים. והכל בחוכמה, הכל בחוכמתו שלו. אבל, אומר השפת אמת, אבל גדולה או גדלה מעלת בני ישראל שיודעים את הבורא יתברך בכוח התורה ומצוות. זאת אומרת, אפשר לדעת את הבורא בכל הדרכים. יתרו באמצעות החוכמה שלו. יודע את הבורא, אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוהים. אבל עם ישראל, הידיעה של עם ישראל את הבורא היא דרך התורה. הידיעה של עם ישראל את הבורא היא דרך התורה. ואומר השפת אמת, הידיעה דרך התורה יותר גדולה. הידיעה דרך התורה היא יותר גדולה מהידיעה של יתרו. אגב שהתורה מעידה, אתה ידעתי כגדול השם מכל האלוהים. ועל זה נאמר הסיפא, כתוב, כבוד חכמים ינחלו, ותמימים ינחלו טוב, שהיא התורה. את רואים שיש פה שני דברים. החכמים זוכים לכבוד, אבל התמימים זוכים לטוב, זוכים לטוב, ואין טוב אל התורה, בדרך כלל נתתי לכם. אז החכמים זוכים לכבוד, כבוד חכמים ינחלו, אבל תמימים ינחלו טוב, התמימים זוכים לטוב. זאת אומרת, זה שתי מדרגות, יש מדרגת החכמים, ויש מדרגת התמימים, ולמעשה הפסוק רוצה לומר שמדרגת התמימים היא יותר גדולה. זה מה שהפסוק רוצה לומר. אומר השפת אמת, ועל זה נאמר הסיפה, ותמימים ינחלו טוב שהיא התורה. ואיתו, איך כתוב? אומר השפת אמת, ואיתו זכה לכבוד, שהוא משמאלה, שכתוב משמאלה, עושר וכבוד. ולכן התורה הקדימה, הרי כתוב, וישמע איתו, כהן מדיין, כל אשר עשה אלוהים משה וישראל אמרו. מה הוא שמע? יש כמה, בחז"ל, יש מחלוקת, מה הוא שמע? מה שמועה שמע הוא בא, מביא רש"י, כן? יש מי שאומר, קריעת ים סוף, יש מי שאומר, מלחמת עמלק, יש מי שאומר, מתן תורה. זאת אומרת, יש מחלוקת, אם יתרו בא לפני מתן תורה, או אחרי מתן תורה. הפרשה כתובה, הסיפור על יתרו שבא, מובא בתורה לפני הסיפור על מתן תורה. כן? אבל יש בחז"ל מחלוקת, מתי הוא בא? אז אומר השפת אמת כזאת, ולכן הקדימה התורה מעשה יתרו, כמו שכתוב, דרך ארץ קדמה לתורה. הפירוש דרך ארץ קדמה לתורה, יש דברים שהם שייכים לחוכמה האנושית, שהחוכמה האנושית מסוגלת להבין גם בלי תורה. יותר מזה, זה קודם לתורה. ולכן הקדימה התורה את מעשה יתרו, ללמד אותם שדרך ארץ קדמה לתורה. וגם, שבני ישראל ראו, בני ישראל ראו תכלית הידיעה שעל ידי החוכמה, תכלית הידיעה, הכוונה היא, יש ידיעה שעל ידי חוכמה. אדם מסוגל בחוכמתו, כמו שיתרו, בחוכמתו השיג את הבורא. אתה ידעתי, גדול השם מכל האלוקים. אבל תכלית הידיעה שעל ידי החוכמה להגיע אחר כך לשלב עוד יותר גבוה. לדעת את השם ברמה יותר גבוהה, מתוך התורה והמצוות. זה מה שאומר. תכלית הידיעה שעל ידי החוכמה לידע אחר כך יתרון מעלות כוח התורה והמצוות. כמו שהגמרא אומרת, יש מראה במרחוב, לעולם ירוץ אדם לראות אפילו מלכי אומות העולם. יש עניין לראות מלך. למה? אפילו מלך גוי. בשביל מה לראות מלך? אומרת הגמרא שאם נזכה, יבחין. הוא יראה את ההבדל. גם שהוא, יש עניין לראות מלך גוי, משום שאם נזכה, יבחין, הוא יראה את ההבדל. אז הוא אומר, גם כמה הוא דבר. היתרו מופיע קודם, יתרו הוא חכם. כבוד חכמים חלו. הוא זוכה להגיע לדרגה כזאת גבוהה, ייתר פרשה בתורה, התורה מביאה את מה שהוא יעץ לעשות, והתורה מעידה עליו, אבל ומעידה על הכבוד שכל ישראל נותנים לו, אבל כל זה כדי שאפשר יהיה להבחין מתוך זה, לראות את ההבדל. לראות את ההבדל, על ידי זה ניכר ההבדל, זה מה שהוא אומר. כמו שכתוב, לעולם ירוץ אדם לראות מלכי אומות העולם שנזכה יפחית. וכשבא יתרו לבני ישראל, וראה את הכוח של הדרך שלהם, שהוא על פי התורה והמצוות, שהוא על פי התורה והנהגות הנוראית ברך, אז היה כמיותר בעיני עצמו, מה שהיה מקודם נחשב בעיניו יותר מכל הרחמים, שהיה חכם גדול כידוע. זאת אומרת, הוא אומר פה פירוש חדש במהות השם של יתרו. חז"ל הרי אומרים שבעה שמות היו, יתר, יתרו, חובה, ראוי, מה שמבין. על שם מה נקרא יתרו, אז חז"ל אומרים שיתר פרשה בתורה. אז אומר השפת אמת פירוש משלו, מה הכוונה יתר פרשה בתורה? פירוש הוא, עד שהוא ראה, עד שהוא פגש בתורה ובמצוות, אז הוא העריך מאוד את החוכמה שלו, ובאמת היה מה להעריך. אבל אחרי שהוא פגש במדרגה הזאת של התורה והמצוות, אז כל מה שהוא ידע הפך בעיניו למיותר. כל החוכמה שלו הפכה בעיניו למיותר, כמו שהוא אומר, על כן נקרא איתו, יכול הוא מיותר, כן? כל החוכמה שלו כמיותר, כן. נראה עוד קטע, עוד קטע קטן. בדף ריש מנו א' יש קטע קטן.
יחסית לעם ישראל, כל החוכמה שלו עכשיו נהיית מיותרת, כאילו, ש...
מיותרת. כשאתה נפגש עם הדעמה של התורה, אתה יודע להעריך, להבין, שכל החוכמה הקודמת, כן? דרך ארץ קדמה לתורה, אבל... זה הופך להיות מיותר כשאדם נפגש עם החוכמה של התורה. כן? זה המשמעות של השם שלי. יש בתף ריש מנו א' בקטע האחרון, ברש"י, כתוב, וידבר השם את כל הדברים, בעשרת הדיברות, את כל הדברים האלה לאמור. מה זה לאמור? הרי הקדוש ברוך הוא מדבר עם כלל ישראל. אז למי לומר? בדרך כלל, וידבר השם את משה לאמור. אז אתה אומר, הוא אמר למשה שיגיד לכלל ישראל, אבל כשהוא מדבר איתם, למי זה לאמור? הם שומעים אותו מדבר, כל עם ישראל שומע. אז הוא אומר, ברש"י, אז רש"י, איתו אומר על כך, ורשי כתב שהיו עונים על הן הן ועליו לה. דיברה שהיא, כל דיבר שהוא מצוות עשה, כל דיברה שהיא מצוות עשה, היו עונים. וכשהיו שומעים איסור, לא תרצח, לא תנח, לא תגנוב, היו עונים לה. אז אומר, אומר הסתכלת כך, הוא עניין תורה שבעל פה. שאומרים, וחיי עולם נטע בתוכים. וחיי עולם נטע בתוכים. זה תורה שבעל פה. והיא העדות שהתורה מיוחדת לבני ישראל, שנמשכו מיד אחר הדיברות. נמשכו מיד אחר הדיברות. והוא כעניין מה שכתוב שאין טיפה הגמרא כשהיא מתארת את הברכה בגשם, ברתם, אז אומרת הגמרא, אין טיפה יורדת משמיים שאין טיפה עולות לנגדה. אין טיפה יורדת, הגמרא לא אומרת את זה ביחס יש ביטוי בחז"ל, נהר מכיף ומבריך. זאת אומרת שיורד גשם, זה נפקא מינה, למשל, הגמרא אומרת בנדרים, שבת, סרט שבת גם כן, לגבי טבילה בנהר. בנהר, הגמרא דנה, מותר ליפול בנהר? הרי מצד אחד, מים שטובים בהם צריכים להיות מים שאינם שאובים. מי גשמים, אבל מים שאובים, אז אי אפשר ליפול בהם, הם לא מותרים. אבל יש מים, במים שאינם שאובים צריך, מותר לנגול, אבל בתנאי שהם יהיו קבועים באשגורן, אשגורן הכוונה בלי שחילה, בלי תנועה, במקווה אפשר לנגול, בתנאי שהמים לא יהיו שאובים. עכשיו, מי גשמים זה מים לא שאובים, אז אפשר לנגול להם, אבל בתנאי שהם לא זוחלים, בתנאי שהם עומדים. אבל כשאתה טובל בנהר, זה זוחל, לא זה טובלים בנהר. איך טובלים בנהר? התשובה היא, אומרת הגמרא, זה אמרו שהוא ככה, כשלא יורדים שמים, אני יכול להניח שהמים של הנהר הם מי מעיין. מעיינות שזורים, מי מעיין, אפשר לקרוא אותם, גם כשהם זוחלים. מעיין מתאר גם כשהוא זוחל. מקווה, אומרת המשנה, מתאר באשבורן. אבל מעיין מתאר גם כשהוא זוחל, אין בעיה. אבל כשיורד גשם, איך טובלים בנהר? כשיש גשמים, אתה צריך לחשוש. המים הם מי גשמים, או רוב המים הם מי גשמים, לא יודעת מה לא. אין לך טיפה שיורדת מלמעלה, שאין עולה כנגדה שתי טיפות מלמטה. זאת אומרת שיש ברכת שמיים של גשם, אז צריך להבין שגם מהמעיינות מתגברים. כן? מהמעיינות מתגברים. אין לך טיפה שיורדת מלמעלה, שאין שתי טיפות עולות כנגדה מלמעלה. זה תיאור של הגמרא. אז זה מה שהוא אומר.
ואם זה מעניין, אז לא אכפת לי שזה זה זוכר.
כן, לא אכפת לי. אז הוא אומר ככה, רשי אמר, שלמה כתוב לאמור, מדבר השם את הדברים האלה לאמור. מה זה לאמור? שהיו עונים על אין אין ועל לאו. אומר, מה המשמעות של העניין הזאת? הוא עניין תורה של הרבים. שאומרים, וחיי עולם נטע בתוכים, והיא העדות שהתורה מיוחדת לבני ישראל, שנמשכו מיד אחר הדיבור. והוא כעניין מה שכתוב, שאין טיפה יורדת משמיים, כן? שאין טיפה היא עולות כנגדה. האמירה שלנו היא כנגד האמירה של ריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא מדבר, ואנחנו מדברים. הקדוש ברוך הוא משול, דברי הקדוש ברוך הוא משולים בגשם. הדברים שלנו זה כנגד הגשם, זה מה שהוא אומר. אין טיפה יורדת משמיים, שאין טיפה היא עולות כנגדה. ועל זה דרשו חז"ל, השם עוזי ומעוזי. מה זה השם עוזי ומעוזי? מה אומרת? השם עוז לעמו ייתן, ואין עוז אלא תורה. כמו שם חז"ל. שהתורה נקראת עוז, מה זה מעוזי? השם עוזי ומעוזי. אומר הסנהדרין, עוזי זה התורה שנכתב. מעוזי זה התורה של בעל פה, זה התורה שנתגלה איתנו. זה נקרא מעוזי. שהתורה נקראת עוז, ומעוזי הוא כוח התורה של בעל פה. שהגם ש... נו, אז מה תחשבו? שהתורה שלנו זה תורה שלנו. אומר לו, לא, השם עוזי ומעוזי. גם השם שלנו, זה לא שלנו, זה שלו. אלא מה? זה מתגנה על ידינו. אבל זה שלו, השם עוזי ומעוזי. טוב, עד כאן.